כל חי אונליין 93fm.co.il
Sohiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי חף ג' באדר א' תשעין עין וב, מסכת גיטין, דף פי א'. מחר בעזרת השם יתברך, ערב שבת קודש פרשת ויקהל, שבת מברכין את ראש חודש אדר ב' תשעין עין וב ופרשת שקלים, נתכנס בעזרת השם ובישועתו לשבת הדף היומי מספר 2. אנחנו חוגגים בשמחה ובטוב ליבב, בהודיה לבורא עולם, את יום הולדת 5 למפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. אנחנו עושים זאת בשבת, פרשת ויקהל, חפהי באדר א' תשעין וב, יום השנה לפטירתה, יום השנה השני לפטירתה של אמנו מורתנו מרת יפה שנדל פייגה, בת רב מאיר שרגה עליה השלום. שאת תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים בימים אלו לעילוי נשמתה, שתעלה ותמליץ טוב בעד משפחתה, ועד לומדי הדף היומי ובעד עם ישראל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אליי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא ייקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה, הוא פרק השינון והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות לשינון סיכום וחזרה, ששאלנו בסיום השיעור אתמול, סיימנו ללמוד את הדף ה-80 של מסכת גיטין. שאלה ראשונה הייתה, מדוע צריך לכתוב מלכות בגיטין, ומדוע אם כתב לשם מלכות שאינה הוגנת, הגט פסול? התשובה, צריך לכתוב משום דרכי שלום, ואם כתב למלכות שאינה הוגנת, לרבי מאיר פסול, משום שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, אבלד ממזר. שאלה שנייה, מה נתחדש בדין זה שאפילו אם כתב לבניין הבית או לחורבנו פסול? התשובה, שאף שלבניין הבית אין בזה שם מלכות כלל, ואף לחורבנו שאין בזה הזכרת שבח בית המקדש, ואין למלך להקפיד, בכל זאת הגט פסול. שאלה שלישית, מה הדין כשכתב לשם מלכות אחרת, לשם סנטר שבעיר או לשם השלטון של בשקר וכדומה? התשובה, לרשי, לשם מלכות אחרת או סנטר לחכמים מגורשת ומכל מקום לרב פסול לכתחילה. לרבי מאיר לא, ולתוספות במלכות אחרת גם לחכמים פסול ולשם בשקר גם רבי מאיר מכשיר. שאלה רביעית, מה דעת חכמים בשינה שמו ושמה ומניין יש לדייק זאת? התשובה, אבלד ממזר ומדויק זאת ממה שנשנה, הדין הזה בנפרד משאר הדינים שבתחילת המשנה שהם באמת רק לשיטת רבי מאיר. שאלה חמישית, שנינו במשנה שמלכה צרת הערבה ונישאה, ונמצאה הערבה איילונית יוצאת הצרה. מה קשה מזה על רב אמנונה ששומרת יבם שזינתה אסורה ליבם שלה, וכיצד יש ליישב זאת? התשובה, שמשמע שרק אם נישאה אסורה לזה ולזה, ולא אם זינתה. יש לדחות שבעצם הוא עדין גם בזינתה. נקטה המשנה נישאו כי רצתה לנקוט לשון מעליה. שאלה שישית ואחרונה על דף פי, מהו לאחר זמן שעליו אמר רבי אלעזר שבזה אין נאמן הראשון לאבד זכותו של שני? התשובה, לשמואל, כשעמדו מלעסוק בעניין זה, ולרבדה, כאשר הניסת. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שישמשו אותנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על דף פי, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת, מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי, חף ג' באדר א' תשעין עין וב, עיקר העניין שלשמו התכנסנו לימוד דפינו היומי דף פי א', ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בשורה הראשונה של הדף, מן המשנה הפותחת במילים, כתב לגרש את אשתו ונמלח. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נסיס, נגיל ונצליח. אישה שנתגרשה מבעלה אסורה להינשא לכהן. במשנה שלפנינו מביאה חומרת בית שמאי, שאפילו כתיבת גט ללא גירושין או סרטה לכהונה. אומרת המשנה הראשונה בדף פי א' עמוד א', כתב גט לגרש בו את אשתו ואחר כך נמלח חזר בו ולא גרשה, בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה ומעתה אינה יכולה להינשא לכהן. ובית הלל אומרים כתיבת הגט לבד אינה פוסלת לכהונה ולא עוד, אלא אף על פי שכבר נתנו לה את הגט, אלא שנתנו לה על תנאי, ולא נעשה התנאי, לא נתקיים התנאי, לא פסלה מן הכהונה ומותרת להינשא לכהן, כיוון שלא חלו הגירושין. ויש להבין מה טעמם של בית שמאי. הרי אינה גרושה, ולמה תיפסל לכהונה? אז כמה טעמים נאמרו בדין הזה? א', מצינו במסכת יבמות דף נון ב' עמוד א', שהכותב לאשתו, הרי את מגורשת ממני, והיא את מותרת לכל אדם, אף על פי שאין זה גט, מכל מקום פסולה היא לכהונה משום ריח הגט. כנאמר בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ז', ואישה גרושה מאישה, לא ייקחו. דרשו חכמים שאפילו לא נתגרשה, אלא מאישה, לא ייקחו. כך גם כאן סוברים בית שמאי שיש בזה משום ריח הגט. כך אומר המהירי. טעם נוסף, אומר התוספות יום טוב, שזה חומרה באלמה שהחמירו בית שמאי ביוחסין של כהונה לאסור על ידי עצם כתיבת הגט. טעם שלישי, אין הטעם משום שרח גירושין שיש בכתיבת הגט, אלא בית שמאי הולכים לשיטתם לקמן בדף צדי עמוד א', הדף האחרון של המסכת, שלא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בערווה דבר. וכיוון שזה כתב לגט, מן הסתם מצא בערווה דבר, ואם כן פסולה היא לכהונה מדין זונה. בית הלל שחולקים הולכים לשיטתם, שאפילו הקדיחה את תפשילו, יכול לגרשה. אם כן, אין כתיבת הגט מורה על זנות, ולפיכך מותרת היא לכהונה. זה טעמו של החתם סופר. הטעם הרביעי, מדוע בית שמאי אומרים שאם אדם כתב גט, ולאחר מכן התחרט, היא כבר פסולה לכהונה? לדעת בית שמאי, כתיבת הגט היא תחילת מעשה הגירושין. כיוון שהתחיל בגירושין נאסרת, ואילו בית הלל סוברים, שאין הגירושין מתחילים אלא בשעת נתינת הגט, והכתיבה לאו כלומי ולפיכך מותרת לכהונה. להלכה אנחנו פוסקים כבית הלל, שכתיבת הגט אינה פוסלת אותה לכהונה, ואפילו נתן לה את הגט על תנאי כל זמן שלא נתקיים התנאי, הרי זו מותרת לכהונה. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף פי א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שלח לי רב יוסף בריידר רב מנשה מדביל לשמואל, ילמדנו רבינו מה הדין במעשה שבא לפנינו. כהן כתב גט לאשתו ולא נתן לה אותה, ובינתיים יצא עליו קול ואמרו איש פלוני כהן כתב גט לאשתו ועדיין יושבת תחתיו ומשמשתו. מהו? מה הדין? האם יש לו אוסרה על בעלה שלא יאמרו שגרשה ואחר כך החזירה ונמצא עובר על איסור גרושה לכהן? והנידון הזה אינו דומה לנידון שבמשנתנו, אלא אף אם הלכה כבית הלל שכתיבת הגט לוודא אינה פוסלת את האישה לכהונה, מכל מקום דנה הגמרא שבאופן שיצא הכל שהיא מגורשת, יש לפוסלה לכהונה שלא יאמרו שגרשה והחזירה, ונמצא כהן עושה גרושתו נגד ההלכה. שלח לי שמואל תשובה לרב יוסף בריידר רב מנשה, תיצא האישה מבעלה וקודם שנוציאנה מן הבעל, הדבר צריך בדיקה. והבח באבן העזר סימן וב מאיר, שכיוון שכוונת שמואל שתחילה יש לבדוק, ואם יתברר בבדיקה שיש לה לצאת, אזי תיצא. אז נשאלת השאלה מדוע אמר תיצא והדבר צריך בדיקה, היה לו לנקוט לשון הפוכה, הדבר צריך בדיקה, ואז תיצא. מכוח הקושייה הזו הוא מברר את דעת הרמב״ם, שלדעתו הוא סובר שכוונת שמואל שתיצא מיד קודם הבדיקה, שאף שהדבר צריך בדיקה, מכל מקום אין בידינו ובכוחנו, לבודקו ולא כדעת רשי. מברר את הגמרא, מהי אותה בדיקה? אילא אם האם נאמר שהבדיקה היא אם מבטלינן קלה, או לא מבטלינן, האם אפשר לבטל את הכל, על ידי שבית דין יכריזו שאישה זו לא נתגרשה מבעלה, או שנאמר, כבר אי אפשר לבטל את הכל. ואם יתברר על ידי הבדיקה שאפשר לבטל את הכל, נבטלו ולא תיצא, דוחה הגמרא שאי אפשר לפרש כך. והנערדה, אטרי דשמואלי. הרי העיר נערדה היא מקום מושבו של שמואל, ולשם נשלחה השאלה. ובנערדה, מנהג היד, לא מבטלי קלה, שאין דייני העיר מבטלים את הכל היוצא. כדי שלא יאמרו שהם מחזיקים ידי עוברי עבירה, ואם כן בוודאי לא זו הייתה כוונת שמואל, בזה שאמר שהדבר צריך בדיקה. אלא אומרת הגמרא מה שאמר שמואל והדבר צריך בדיקה, כוונתו שיש לבדוק דעיקרו לנתינה כתיבה. האם אנשים שבאותו מקום רגילים לקרוא לנתינה בשם כתיבה, שאם כן יש לומר, שמה שאמרו איש פלוני כתב גט לאשתו, כוונתם שאיש פלוני נתן גט לאשתו. ויש לנו להוציאה כדי שלא יאמרו שנשא גרושה באיסור. אבל אם אינם רגילים לקרוא לנתינה כתיבה, אין לנו להוציאה מבעלה, שהרי לא יצא כל שנתן לגט, אלא שכתב לגט, וכתיבת גט אינה אוסרתה על בעלה הכהן. כדעת בית הלל במשנתנו וכך ההלכה. וזה הייתה כוונת שמואל באומרו והדבר צריך בדיקה. שואלת הגמרא גם על הביור הזה בדברי שמואל. והרי אף כי גם אם קראו לנתינה כתיבה, למה תיצא מבעלה? וכי לכתיבה גופה מלא קראו לכתיבה? אמנם מן הגם לקרוא לנתינה כתיבה. אך נשאלת השאלה וכי לכתיבה עצמה אינם קוראים כתיבה? ואם כן, כשיצא עליה הכל שכתב לגט, ייתכן שהכוונה לכתיבה בלבד ולא לנתינה. אז למה תיצא מבעלה? מתרצת הגמרא, אין, אכן כוונת שמואל הייתה שאם מנהגם לקרוא לנתינה כתיבה, הרי זאת תיצא, וזאת אף על פי שגם לכתיבה הם קוראים כתיבה, בכל זאת אף על פי כן הורה שמואל לבדוק, משום דהי מגליה מילתא דקרו לנתינה כתיבה, אם יתברר שגם לנתינה הם קוראים כתיבה, יש לנו לחשוש דילמה נתן כאמרי, שמה כוונתם לומר שנתן גט לאשתו, ולא רק כתב. ואף על פי שייתכן שהכוונה לכתיבה ולא לנתינה, בכל מקום יחמיר שמואל, משום שכיוון שיצא עליה כל שכתב לגט, מסתבר יותר שהכוונה לנתינה ולא לכתיבה. כאילו רק כתב לה ולא נתן לה, לא היה יוצא קול, שאין קול יוצא, אלא דבר שאוסר אותה על בעלה. מבואר אם כן בדברי שמואל שאישה שיצא עליה קול שאסורה לבעלה, הדין הוא שמחמת הקול תיצא מבעלה. שואלת הגמרא, תיצא וכי בית דין מוציאים אישה מתחת בעלה על פי קול היוצא? ואמר הרי אמר רבה שהיא קול קלה דבטר נישואין לא חיישין עלי. כל קול היוצא על אישה לאחר נישואיה לא חוששים לאותו הקול, ולא מוציאים אותה מתחת בעלה, אז כיצד אמר שמואל תיצא והדבר צריך בדיקה? מדרצת הגמרא, אכן אין כוונת שמואל שתיצא מבעלה, אלא מה היא תיצא נעמי? תיצא משני. מה שאמר שמואל תיצא, גם הוא כוונתו באופן שמת בעלה הכהן וניסית לכהן אחר, ובזה הוא שאמר תיצא מבעלה השני, שכן עוד קודם שנשאה השני כבר יצא הקול שאסורה לכהונה, וזהו קול שקודם נישואין שחוששים לו. שואלת הגמרא, אם כן שאתה מוציאה מהשני, אתה מוציא לעז על בניו של הבעל הראשון, כי כאשר יראו אנשים שהוציאה מהכהן השני, יסברו שבית דין בדקו ומצאו שאכן גרשה הראשון, ואם כן יוציאו לעז שבניו של הכהן הראשון חללים הם, כיוון שנולדו לו מגרושה אסורה לו. תרץ את הגמרא, כיוון שהעולם רואה שמשני הוא דמפקין עלה ומראשון לא מפקין עלה, שבית דין מוציאים אותה רק מבעלה השני ולא הוציאוה מבעלה הראשון, עתי למימר סמוך למיטה גרשה, יבואו לומר שלא גרשה הראשון אלא סמוך למיטתו, ולפיכך לא הוציאוה בית דין מן הראשון, ואם כן אין לחשוש שיוציאו לעז על בניו של ראשון, כיוון שלא נתגרשה ממנו אלא סמוך למיטתו. ואף שיצא הכל שהיא גרושה זמן ארוך לפני מיטת הראשון, מכל מקום, כיוון שרואים שמחמת הכל לא הוציאו הבית דין מבעלה, הסברו העולם שכל זה לא היה נכון, ומה שהוציאו מהשני אינו מחמת הכל, אלא משום שידוע לבית דין שקודם המיטה גרשה הראשון. מחומרתם של בית שמאי במשנה דורש רב יהודה בר אילאי את ההבדל בין דורות הראשונים לדורות האחרונים. אמר רבא בר בר חנה, אמר רב יוחנן, אומרת הגמרא, אומר רבא בר בר חנה בשמו של רב יוחנן, משום בשם רב יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. שבדורות הראשונים מצינו לבית שמאי שהחמירו מאוד באיסורי כהונה, שאפילו אם רק כתב גט לאשתו אף שעדיין לא נתנו לה, הרי זו פסולה לכהונה. ואילו בדורות האחרונים מצינו לרבי דוסה, שהיה מיקל ביותר באיסורי כהונה. נתניה, שנינו בברייתא במסכת כתובות דף למדבב עמוד ב', שבויה, כהנת שנשבטה על ידי גויים, אוכלת בתרומה ולא חוששים שמה נבעלה על ידי הגוי בבית השביעה, ונפסלה בכך מלאכול בתרומה. אילו הם דברי רבי דוסה. והוסיף ואמר רבי דוסה וביאר את טעמו, וכי מה עשה לערבי זה ששווה אותה? ותוספות אומרים שהברייתא נקטה ערבים משום שאומה זו שטופה בזנות, ועל כך מחדש רבי דוסה שאפילו בנשבטה לבין ערבים לא חוששים שנבעלה. וכי מה עשה לערבי זה ששווה אותה? וכי מפני שמעך לה בן דדיה, כלומר רק שיחק עמה, פסלה מן הכהונה? אלא אין לנו לחשוש שמה באה עליה ומותרת בתרומה. הרי לנו שרבי דוסה בדורות האחרונים הקל ביותר באיסורי כהונה. מביאה הגמרא דבר נוסף שמצא בו רבי יהודה בר אילאי את ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים. ואמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום בשמו של רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, שהרי בדורות הראשונים היו בני אדם מכניסים פירותיהם מן השדות לבית דרך טרקסמון, שער הכניסה של הבית, וזאת כדי לחייבם במעשר, כדי שיתחייבו בכך הפירות במעשר, כפי שתבאר הגמרא מיד, שרק באופן זה מתחייבים הפירות במעשר. ואילו דורות האחרונים מכניסים פירותיהם לביתם דרך גגות הבתים ודרך קרפיפות החצרות שמאחורי הבתים, ולא דרך שער הבית, וזאת כדי לפוטרן מן המעשר. וכמו דאמר רבי ינאי במסכת ברכות דף למד ה' עמוד ב', אין הטבל פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית שיכנס לתוך הבית דרך שער הבית, שנאמר בפרשת ביעור מעשרות ספר דברים פרק ח' פסוק י"ג, ביערתי הקודש מן הבית, הרי שהבית הוא הקובע לעניין המעשרות. כדי שיתחייבו הפירות במעשר מדאורייתא צריכים להתקיים שני תנאים, האחד גמר מלאכה כגון מרוח הקרי בתבואה, והשני המבואר כאן שיכנסו הפירות לבית. רבי יוחנן אמר אפילו חצר קובעת לחיוב מעשרות, שמשעה שנכנסו הפירות לחצר שלפני הבית כבר הוא מתחייב במעשר, שנאמר לעניין מעשרות, ואכלו בשעריך וסבעו, שער משמעותו שער החצר, הרי שהחצר היא הקובעת לחיוב המעשר. וכעת מוריי ורבותיי הגענו למשנה השנייה בדף פי א' עמוד א', משנה שמופיעה במסכת עדויות פרק ד' משנה ז', וכן במסכת קידושין דף סמך ה' עמוד א'. דנה המשנה, באדם שהתייחד עם גרושתו עם השלחשו שבאותו ייחוד, שב וקידש אותה, והיא תצטרך ממנו עכשיו גט שני. אומרת המשנה, מגרשת אשתו ואחר כך לנה אמו בפונדקי, בית אכסניה, ומהלשון לנה מדייק רבי עקיבא איגר שהיה זה בלילה, ומכאן הוכיח שמותר לקדש בלילה. בית שמאי אומרים אינה צריכה ממנו גט שני, ובית הלל אומרים צריכה ממנו גט שני, מפני שחוששים שבא עליה לשם קידושין. והגמרת הדון, האם מדובר שראינו שנבעלה, והנדונו האם בעילה זו הייתה לשם קידושין, או שמה מדובר שלא ראינו שנבעלה, והנדונו האם בכלל בא עליה. בתלמוד הירושלמי מפרשים שמחלוקת בית שמאי ובית הלל לשיטתם של בית שמאי ובית הלל לקמן בדף צדי עמוד א', שלדעת בית שמאי לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה ערוות דבר, ולדעת בית הלל אפילו אם יקדיחה את תפשילו יכול לגרשה. ואם כן לדעת בית שמאי, כיוון שגרשה מחמת ערוות דבר, מזוהמת היא בעיניו ואין חוששים שבא עליה. אמנם לדעת בית הלל חוששים, ולכן צריכה ממנו גט שני. אבל כל זה הוא רק לפי השיטה בגמרא מעמידה משנתנו בלא ראוה שנבעלה, אבל אם ראינו שנבעלה, הרי הוכיח לפנינו שאינה מזוהמת בעיניו. ככה תוספות לאל בדף ע"ט עמוד ב' דיבור המתחיל, בית שמאי. ממשיכה המשנה ואומרת שמוסיפים בית הלל, מתי אמרנו שצריכה ממנו גט שני? דווקא בזמן שנתגרשה מן הנישואין, שגרשה לאחר שנשא אותה, שכיוון שהיה רגיל בה יש לחשוש עכשיו לביה. אבל מודים בית הלל לבית שמאי בנתגרשה מן האירוסין, דהיינו שהוא גירש אותה אחרי שהוא קידש אותה, אחרי שהוא רק אמר לה הרי את מקודשת לי קודם שנשאה, שאינה צריכה ממנו גט שני אם לנה אמו בפונדקים, מפני שאין לי בו גס בה, הוא לא רגיל אימה ואיננו חוששים שמה הוא בא עליה. ולדעת כמה מהראשונים, אם באותה ביה אנחנו רואים שהבועל עובר על איסור כגון שבעל אותה כשהיא נידה, כולה על ממודים שלא נתכוון לבעול לשם קידושין, שכשם שאינו חושש לאיסור נידה, מן הסתם גם לא חושש לאיסור פנויה, ואינו מתכוון לבעול לשם קידושין. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף פי א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שתי שורות לפני סוף דף פי א' עמוד א'. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן. אומר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, מחלוקת בית שמאי ובית הלל במשנתנו במגרשת אשתו ולנה אמו בפונדקי, האם צריכה ממנו גט שני או לא? זה רק באופן שראו העדים שנבעלה לו בפונדק. דבית שמאי סברי, בית שמאי סוברים שאין לחשוש שבביה הזו נתכוון לבעול לשם קידושין, שכן אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ואינו חושש בכך, ולפיכך גם זה מן הסתם עשה בעילתו בעילת זנות ולא נתכוון לשם קידושין. בבית הלל סברי, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות אלא בועל לשם קידושין, ולכן מן הסתם קידשה בביה הזו וצריכה ממנו גט שני. אבל באופן שלא ראו העדים שנבעלה לו, דברי הכל גם בית שמאי וגם בית הלל מודים, שאינה צריכה ממנו גט שני מפני שאין לנו לחשוש שבא עליה באותו הייחוד. והנה לפנינו כמה ביורים ונידונים בדין הזה של אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. הסברה הזו שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות היא סברה ודאית שוודאי באה לשם קידושין והרי זו ודאי מקודשת. כך פוסק הרמב״ם בהלכות גירושין פרק י' הלכה י' ז' וכן השולחן ערוך. באבן העזר סימן קוף ממתת. ולכן אם לאחר אותה ביה קידשה אדם אחר היא לא צריכה ממנו גט שהרי מקודשת בוודאי לראשון. טעם הסברה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. רוב המפרשים כותבים שיסודה הוא שאין אדם רוצה לעבור על איסור פנויה ולכן ודאי קידשה. והשאגת אריה מוסיף שאין אדם מניח אפשרות של היתר ועובר איסור, וכיוון שבקל לא יכול לקדשה, מסתם מעשה זאת כדי לא לעבור על איסור פנויה. לא אמרו שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות אלא כשבא עליה בפני עדים. אבל אם בא עליה בפני עד אחד או שלא בפני עדים אינה מקודשת, שכן כשלא היו עדים אף אם מתכוון לקדשה, לא חלו הקידושין. גם לאלו שסוברים שהמקדש בשתיקה אינה מקודשת עד שיאמר לה הרי את מקודשת, מכל מקום כשבועל בשתיקה הרי זו מקודשת. כמו שמבואר כאן שהרי לא אמר כלום. כי בעילה הרי כי אמירה כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. וענן סעדי שהוא בועל לשם קידושין. אם הבועל אומר שלא התכוון לקידושין, דעת המאירי שאינו נאמן נגד החזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ויש שכתבו שהטעם הוא מפני שאין אדם משים עצמו רשע. יש מחלוקת ראשונים האם גם בפנוי הבעל הפנויה אומרים שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קידושין, או שמה לא נאמרה החזקה הזו אלא באשתו שגרשה ולא בפנוי הבעל הפנויה. הפוסקים העריכו לדון בדינם של נישואין בלא חיפה וקידושין. כגון נישואין אזרחיים, האם יש לה צריכה גט מפני שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ומסתם הבעל לשם קידושין כדת משה וישראל או לא. ואין צריך לומר לדעת הראשונים שבפנוי הבעל הפנויה לא אומרים את הסברה הזו שוודאי אינה צריכה גט, אלא אפילו לדעת הסוברים שגם בפנוי הבעל הפנויה אומרים שבעל לשם קידושין, מכל מקום, בזה יש לומר, כסברת הריבש, שכיוון שאירו בגלוי שאין רצונם להינשא בחופה וקידושין, ודאי שלא בעל לשם קידושין. מקשה עכשיו הגמרא על דברי רבי יוחנן. תנן שנינו במשנתנו ומודים בית הלל לבית שמאי, שבאופן שנתגרשה מן האירוסין שגרשה לאחר שקיצה קודם שנשאה, שאינה צריכה ממנו גט שני, מפני שאין לי בו גס בה, הוא לא רגיל עימה, ולא חוששים שבא עליה. מקשה הגמרה, והיא, אם נאמר כרבי יוחנן שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל, כל המחלוקת היא באופן שראו שנבעלה, אם כן, מה לי אם נתגרשה מן האירוסין, מה לי אם נתגרשה מן הנישואין? הרי כיוון שראינו שנבעלה, איזה סברה יש לחלק בנתגרשה מן האירוסין לנתגרשה מן הנישואין? כשם שבנתגרשה מן הנישואין אנחנו מצריכים גט, מפני שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ואם הוא בעל אותה, הוא בעל אותה לשם קידושין. מאותה סברה יש להצריך אותה גט כשנבעלה לאחר שנתגרשה מן האירוסין. ומה טעם מודים בית הלל שבנתגרשה מן האירוסין אינה צריכה גט? מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא שדברי רבי יוחנן אכן לא נאמרו על משנתנו. אלא מתניתין, המשנה מדברת ודאי באופן שלא ראו שנבעלה, ולכן מחלוקתה מדווקא בנתגרשה מן הנישואין. שאז סוברים בית הלל שמסתם הבא עליה מפני שליבו גס בה. אבל לא כן הדבר בנתגרשה מן האירוסין, שמסתם הלא בא עליה מפני שאין ליבו גס בה. ורבי יוחנן דאמר, רבי יוחנן שאמר שמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא באופן שראו שנבעלה, אין כוונתו לבאר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל שבמשנתנו, שכן כאמור מגוף המשנה מוכח שמדובר כשלא ראו שנבעלה, אלא סובר רבי יוחנן כי אי תנה, כמו התנה של הברייתא החולקת על משנתנו. דתניא, שנינו בברייתא המצויה בתוספתא, אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על אופן שלא ראו שנבעלה, שבאופן זה כולם מודים שאינה צריכה המנו גט שני, מפני שמסתם הלא בא עליה. אלא על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? על אופן שראו שנבעלה, שבית שמאי אומרים אדם עושה בעילתו בעילת זנות ולא נתכוון בביאה לשם קידושין, ולכן אינה צריכה גט שני, ובית הלל אומרים אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ונתכוון בביאה לשם קידושין, ולכן צריכה גט שני. מבררת עכשיו הגמרא ומתניתין דאוקימנה בלא ראו שנבעלה במאי פליגי, משנתנו שהעמדנו אותה שמדובר שלא ראו שנבעלה, ועל כך נחלקו בית שמאי ובית הלל האם היא צריכה גט שני, מהי סברת מחלוקתם? מבארת הגמרא, משנתנו מדברת באופן דאיקה עדי ייחוד ולקה עדי ביה. יש עדים שראו אותם כשנתייחדו, אבל אין עדים שראו שנבעלה. שבית שמאי סברי שמכיוון שהיו עדים רק על הייחוד, לא אמרינן הן עדי ייחוד והן הן עדי ביה, אין עדי הייחוד נחשבים כעדות על הביה, כיוון שאין זה ודאי שבא עליה, ומכיוון שאין עדים על הביה, אף אם בא עליה ונתכוון לקדשה, אינה מקודשת, כי המקדש בלא עדים לא חלו הקידושין. ובית הלל סברי, אמרינן הן עדי ייחוד, אין הן עדי ביה. עדות על הייחוד נחשבת כעדות גם על הביה, כי ודאי בא עליה בייחוד הזה. ומכיוון שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, הרי אותה ביה הייתה לשם קידושין, ולכן היא צריכה גט שני. וזהו הטעם ששנינו בהמשך המשנה, ומודים בית הלל לבית שמאי, שבאופן שנתגרשה מן האירוסין, שאינה צריכה ממנו גט שני, לפי שאין חוששים שבא עליה באותו הייחוד, דכיוון דאין ליבו גס בה, הוא לא רגיל בה, לא אמרינן שעדי הייחוד הן עדי הביה. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי? האם סובר רבי יוחנן כדברי הברייתא שבית הלל מודים שאם לא ראו שנבעלה שאינה צריכה ממנו גט שני? והרי אמר רבי יוחנן שבכל מקום שמצינו מחלוקת, ההלכה כסתם משנה, כסתימתה של המשנה. וכאן הרי הוקימנה למתניתין, העמדנו את המשנה שמדובר באופן שלא ראו שנבעלה. ובזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. ואיך אפשר לומר שרבי יוחנן יחלוק על סתם משנה ויפסוק כמו הברייתא המעמידה מחלוקתם בראו שנבעלה? מתרצת הגמרא, אמוראי נינו ואליבא דרבי יוחנן. נחלקו אמוראים בדעתו של רבי יוחנן, שאומנם יש הסוברים שרבי יוחנן אמר שההלכה כסתם משנה, אבל רבא בר בר חנה שאמר בשם רבי יוחנן שמחלוקתם בראינו שנבעלה, סובר שלא אמר רבי יוחנן כך, ולפיכך ייתכן שפסק כאן כדברי הברייתא. ולמרות שבמסכת חולין דף מג עמוד א', רבא בר בר חנה בעצמו אמר בשם רבי יוחנן שההלכה כסתם משנה, צריך לומר שבאמת כולם מודים שההלכה כסתם משנה, אלא שנחלקו באופן שהברייתא סוברת לא כמו המשנה. לרבא בר בר חנה באופן כזה לא אמר רבי יוחנן שההלכה כסתם משנה, כי אם רבי היה יודע שיש ברייתא שלא כמו המשנה, לא היה סותם דבריו, ורק כאשר יש שתי משניות בשתי מסכתות, הלכה כסתם משנה, ואילו החולק סובר שבכל האופנים אומרים הלכה כסתם משנה. כך מפרש החתם סופר. וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף פי א' עמוד ב'. משנתנו עוסקת בגט מיוחד שתקנו חכמים לכהנים, והוא הנקרא גט מקושר. באופן עשיית גט מקושר, מצינו ג' שיטות. שיטה ראשונה, שיטת רשי, כותב שורה או שתיים מבפנים, וקורחן על החלק, ותופר ומחתים עד אחד על הקריחה מבחוץ. ושוב עושה זאת בשני ובשלישי. וצריך לפרש בשיטה הזו של רשי, שהעידים אינם חותמים באמצע כתיבת הגט, אלא לאחר כתיבת כל הגט, חותמים העידים בין הקשרים. שיטת תוספות במסכת בבא בתרא דף קופסא מחמוד א', דיבור המתחיל פשוט, מה זה גט מקושר? כותבים אותו כמו כל גט בלא להשאיר רווח בין שיטה לשיטה, בין שורה לשורה. היו מכוונים וקושרים שתי שיטים זו לזו, וכופלים שיטה על שיטה ותופרים, או שהיו תופרים את האוויר שבין שיטה לשיטה על הכתב. השיטה השלישית של הרשב"א והרעבד, היו עושים רצועות בגט מלמעלה, ובהם היו כורחים את השטר וקושרים, והעידים היו חותמים בסוף הגט מאחוריו, בין קשר לקשר. אם כן, המשנה שלפנינו בדף פי א' עמוד ב', עוסקת בגט מקושר. הגט הזה נתקן לטובתם של הכהנים, כי כיוון שראו החכמים שהכהנים קפדנים, והיו כותבים גט לאישה מיד בלא להמתין, ולאחר זמן מתחרטים ורוצים להחזיר נשותיהם, וכהן הרי אסור בגרושה, הוא לא יכול להחזיר את גרושתו, משום כך תקנו להם שיגרשו את נשותיהם בגט מקושר, שעל ידי העסק וריבוי הזמן שבהכנת הגט יתפייס הבעל ולא ימהר לגרש את אשתו. אופן עשיית גט מקושר, הבאנו כבר את שלוש השיטות, וכעת נפרט זאת. הסופר לוקח גיליון חלק וכותב עליו שורה אחת או שתיים של הגט ומקפל את הכתב על פני הנייר החלק, ותופר אותו משני צדדיו, ועד אחד חותם על הקיפול מבחוץ. חוזר הסופר וכותב שורה או יותר בתוך הגט, ושוב מקפל את הכתב הזה על הנייר החלק, ותופר וחותם עד שני על גבי קיפול זה מבחוץ. וכך הולך ומחתים עידים על כל קיפול וקיפול, עד שגומר לכתוב את כל הגט. וזה נקרא גט מקושר על שם שקשור בתפירה. דנה המשנה שלפנינו, באופן שכהן גירש את אשתו בגט מקושר, שלא חתמו בו עידים על גבי כל הקשרים מבחוץ, וזה הנקרא גט קרח, על שם שהוא מקורח, וחסר עידים, והרי קשריו מרובים מעידיו. אומרת המשנה בדף פי א' עמוד ב' כנסה. נשאה אדם אחר לאחר שנתגרשה מבעלה הכהן בגט קרח, שחסר בו חתימת עד באחד מקשריו, כיוון שגט זה פסול, וטעם פסולו יתבאר בגמרה, תיצא מזה ומזה, צריכה גט שני מהבעל הראשון, וגם השני חייב לגרשה. וכל הדרכים האלו בא, וכל החומרות המבוארות במשנה לאל בדף אינטט עמוד ב' בנשים שנישאו לאדם אחר שלא כדין, שכנסו אותם, שאין להם כתובה ופירות וכדומה, קיימים גם בה. וגם אבלד במזר, אבל הדין הזה הוא רק לרבי מאיר הסובר, שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, אבלד ממזר, וחכמים חולקים עליו וסוברים שתייצא, ואבלד כשר. מבארת המשנה, אילו עדים כשרים לחתום על גבי גט קרח. גט קרח, אומרת המשנה, הכל משלימין עליו. יכול להשלים את החתימה החסירה אפילו על ידי פסולי עדות, כגון קרובים או עבדים, או גזלנים, והגט כשר. דברי בן הנס, רבי עקיבא חולק ואומר שאין משלימים עליו על גט קרח בכל פסולי העדות, אלא יכול להשלימו רק בחתימת קרובים הראויים להעיד במקום אחר שאינם פסולים בעצם לכל העדויות, כמו גזלנים ועבדים, אלא כאן הם פסולים מחמת קורבתם. ואישה אינה יכולה להשלים גם לא לשיטת בן הנס, משום שאינה שייכת בשום עדות שבעולם. ושונה אישה מעבד וגזלן שהם שייכים בעדות שישתחרר העבד כשיעשה הגזלן תשובה. אבל באישה זה לא שייך, גם גוי פסול, כי הוא לא שייך בעדות כלל, ולמרות שיכול להתגייר, אבל אז הוא יהיה כקטן שנולד. מסיים את המשנה ומבארת את מהותו של גט קרח, ואיזה הוא גט קרח? כל שקשריו מרובין מעידיו, גט שהתפירות מרובות יותר מהעידים, ונשארו כמה תפירות שאין בהם חתימה של עידים. זה הנקרא גט קרח מפני שהוא מקורח ורק מהחתימות הללו. זוהי המשנה שלנו, במרכז דף פי א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מה הייתה מדי גט קרח, מה הטעם שפסלו את הגט קרח, ועלו די בכך שחתומים שני עידים על הגט, והר את הגמרא שכיוון שמן הסתם זימן הבעל עידים לפי מניין הקשרים שבגט, וכשלא חתם אחד מהם פסלו חכמים את הגט, גזירה משום כולכם, שמה אמר הבעל העדים, חיתמו כולכם. הוא התכוון שהגט יהיה כשר, רק אם כולם יחתמו. שואלים תוספות לקמן בדף פי ב' עמוד א', דיבור המתחיל גזירה. הרי לאל בדף חי עמוד ב', מבואר שכשהבעל אמר כולכם, אין לחתום בו קרוב או פסול. אז איך כאן משלימים עליו בקרובים? תרץ התוספות שמכיוון שבגט מקושר, עידיו הם שלושה, מספיק שרק שניים הם יחתמו לשום עידות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, גט קרח הכל משלימים עליו דברי בן הנס. רבי עקיבא אומר, אין משלימים עליו אלא קרובים הראויים להעיד במקום אחר. שואלת הגמרא, ורבי עקיבא עבד, מה איתה עמלו? הרי מדוע לפי רבי עקיבא עבד לא יכול להשלים חתימה על גט קרח, משום דעים נחתים אותו את העבד, עתו למימר כשר לעידות, יבואו אנשים לטעות ולומר שעבד כשר לעידות, שהרי הוא חתום בגט. אם כן, קרוב נמי, עתו למימר כשר לעידות, גם קרוב היה לו לרבי עקיבא לפסול, שמה יבואו לטעות ולומר שקרוב כשר לעידות, ומדוע קרוב עדיף מעבד? אלא מה יש לנו לומר, שרבי עקיבא אינו חושש שמה אנשים יטעו ויכשירו פסולים לעידות, מפני שכולם בקיאים בדיני עידים. ומה שאמר רבי עקיבא שעבד פסול לחתום על הגט קרח, היינו טעמה טעמו בזה, משום שחוששים, דדיל מעטו לעסוק אילו יוחסין. שמה כאשר יראו שהעבד חתם בגט, יאמרו שאינו עבד, כי הרי עבדים פסולים לעידות, ומתוך כך יבואו לעשיו לבת ישראל האסורה לו. אלא שגם טעם זה אין לומר, כי אם כן גזלן דבר יוחסינו, גזלן הוא מיוחס ומותר לישא בת ישראל, יתקשר, יהיה קשר לחתום על גט קרח. עלה מתנן, מדוע שנינו במשנתנו, רבי עקיבא אומר, אין משלימים עליו, אין הקרובים הראויים להעיד במקום אחר, משמע קרוב אין, דווקא קרוב שראוי להעיד במקום אחר, יכול להשלים ולחתום על אותו גט קרח, אבל גזלן, שאינו ראוי להעיד במקום אחר, לא, אינו יכול. מכוח הקושייה הזו מבארת הגמרא את טעמו של רבי עקיבא, לעולם צריך לומר שטעמו של רבי עקיבא הוא משום שחוששים, שמה יבואו להכשיר את הפסולים לעדות. אבל אין החשש שמה יאמרו שאף מי שעומד בפסולו הרי הוא קשר לעדות, כי אנשים הרי בקיאים בהלכות עדות, אלא עבד היינו טעמה. למה פסל רבי עקיבא את העבד לחתום? משום דעתו למימר שחרורי שחררי. יבואו אנשים לטעות ולומר שאדונו שחררו וכבר קשרו לעדות. וכן בגזלן נמי, גם בגזלן עתו למימר יבואו אנשים לטעות, דתשובה עבד, שהוא עשה תשובה וכבר קשרו לעדות. אבל קרוב, מה איקה למימר? אפילו כשיראו שיחתימו את הקרוב על הגט, מה שייך לומר שיתעו בו אנשים? הרי קרוב כולי על מה ידי דקרוב הוא. כולם יודעים שהוא קרוב ושהוא נשאר קרוב משפחה. ומכיוון שאין חשש תקלה בקרוב משפחה, הכשיר רבי עקיבא את חתימתו של הקרוב משפחה על הגט קרח. מבארת הגמרא באיזה אופן החלקו רבי עקיבא ובן ננס. אמר רבי זעירא, אמר רבא בר שאילתא, אמר רב אמנונה, סבא, אמר רב עדא בר אבא. רב זעירא אמר בשמו של רבא בר שאילתא, שאמר בשמו של רב אמנונה סבא, שאמר בשמו של רב עדא בר אבא. גט קרח שהיו קשריו שבעה, ועידיו שישה, דהיינו חסרה בו חתימה אחת, או שהיו קשריו שישה ועידיו חמישה, או שהיו קשריו חמישה ועידיו ארבעה, או שהיו קשריו ארבעה ועידיו שלושה. עד כאן מחלוקת בין הנס ורבי עקיבא. בכל אלו נחלקו בין הנס ורבי עקיבא, שלשיטת בין הנס אפשר להשלים את עידיו אפילו על ידי פסולי עדות, ולרבי עקיבא אפשר להשלים את עידיו רק על ידי קרוב משפחה. אבל אם היו קשריו שלושה ועידיו שניים, בזה לדברי הכל גם לשיטת בין הנס המקל, אין משלימים עליו אלא קרוב. מפני שתקנו חכמים שצריך שיחתמו בגט מקושר לפחות שלושה עדים, כדי שעד שיתרח הכהן לחפש שלושה עדים, תנוח דעתו ויתפייס עם אשתו. ומחמת תקנה זו, צריך שגם העד השלישי לא יהיה מפסולי עדות, אלא או עד כשר, או הכשירו קרוב משפחה שיחתום. שואלת הגמרא, אמר לרבי זעירא לרבא בר שאילתא, מכדי הרי, כל דין השלושה עדים בגט מקושר, כשניים בפשוט דמי. ישבו אותו חכמים לדין של שני עדים, בגט פשוט, בגט רגיל, שאינו מקושר. אם כך, ומה אתם כשם שבגט פשוט, בגט רגיל? קרוב לא קשר לחתום בו. הפחנה מגם בגט מקושר צריך להיות הדין, קרוב לא יהיה קשר לחתום בו, כאחד משלושת העדים. אם כן, מדוע הכשיר בו רבדה ברעבה, קרוב משפחה לחתום בו? משיבה הגמרא, אמר לו רבא בר שאילתא לרבי זעירא, אף לדידי קשיא לי, גם לי הוקשתה הקושייה הזו, ושאילתי, שאלתי את זה, את רב אמנונה, ורב אמנונה שאל את השאלה הזו לרבדה ברעבה, ואמר לי, הוא אמר לו לתרץ את התירוץ הזה, אנך לשלושה עדים במקושר דלאב דאורייתא, אל תדמה שלושה עדים שחתומים בגט מקושר, לשני עדים שחתומים בגט פשוט, בגט רגיל. כיוון שהחתימה השלישית בגט מקושר אינה מן התורה אלא מדרבנן, ולכך הקלו להכשיר את החתימה השלישית בחתימת קרוב, ובלבד שלא יעד מפסולי עדות כגון גזלן או עבד. לעומת זאת, גט פשוט ששני עדיו הם מן התורה, אפילו קרוב פסול לחתום בו. אומרת הגמרא תניא נמי אחי, נאמר גם כך בברייתא, כדברי רבדא בר אבא, נאמר גט קרח שהיו קשריו התפירות שבעה ועידיו היו שישה, או שהיו קשריו שישה ועידיו חמישה, או שהיו קשריו חמישה ועידיו ארבעה, או שהיו קשריו ארבעה ועידיו שלושה. עד כאן בכל האופנים האלו יש מחלוקת בין אנס ורבי עקיבא, שאם השלים עליו עבד את החתימה, והלכה האישה וניסית לאדם אחר מחמת הגט הזה, בן אנס אומר שהגט כשר והוולד שנולד מהשני כשר, רבי עקיבא אומר שהגט פסול והוולד שנולד מהשני ממזר. אבל אם היו קשריו שלושה ועידיו שניים, דברי הכל בין לבן אנס ובין לרבי עקיבא, אין משלימים עליו עבד שהוא פסול לעדות, אלא או עד כשר או קרוב משפחה. מביאה עכשיו הגמרא גרסה אחרת בדברי רבי זיירא בשם רבא בר שאילה. רבי יוסף מתני, רבי יוסף שונה בדברי רבי זיירא, כך אמר רבא בר שאילתא, אבל כאשר קשריו שלושה ועידיו שניים, דברי הכל אין משלימים עליו אלא כשר. רק עד כשר, ולא כמו הלשון הראשונה ששנו בה, שניתן להשלים גם על ידי עד שהוא קרוב משפחה. והתניא מקשה הגמרא, הרי בברייתא ליל שנינו אין משלימים עליו אלא קרוב. איך אמר רב יוסף אלא כשר? תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה תני כשר. אכן בברייתא יש לשנות את הגרסה ולשנות בה כשר ולא קרוב. והביור בדברי רבי יוסף הוא שכיוון שתקנו חכמים שיחתימו שלושה עדים על גט מקושר, ממילא אם יחתום עד פסול כמו גזלן, יאמרו הרועים שעשה תשובה ויכשירו גם בשאר השטרות. לכן אמרה הגמרא גם לבן אנס שיחתימו רק קרוב, שכולם יודעים שהוא קרוב ולא יבואו להחתים בשאר שטרות. אמר רבי יוסף שאף בקרוב יש לחשוש שיחתימו בשאר שטרות, ולכן ישלימו דווקא על ידי עד כשר. ויהיה הגמרא הלכות נוספות בדין השלמת עד קרוב. אמר רבי יוחנן גט שהיה קרח בשני קשרים לא הוכשרו להשלים בו, אלא רק עד אחד קרוב בלבד והשני יחתום עד כשר. אבל תרי שתי חתימות של קרובים לא הוכשרו בגט הזה, משום שיש לחשוש דיל מעטי לקיום בתרי קרובים וחד כשר. שמא יבואו לקיים את הגט בחתימת שני העדים הקרובים ועד אחד כשר. כלומר, אם יצא ערעור שהגט מזויף והעדים שחתמו על הגט לא יהיו בפנינו שנוכל לקיים את הגט על פיהם, ויבואו לפני בית דין עדים מן השוק שמכירים רק את חתימות שני הקרובים ועד אחד כשר, ויקיימו את הגט על פיהם, ובית דין לא ידעו שהשניים מהם קרובים ויכשירו את הגט שלא כדין אף שאין כאן אלא עד כשר אחד, ולכן לא הוכשרו להשלים בגט קרח יותר מקרוב אחד, כדי שאף אם יקיימו שלושה חתימות, תמיד יתקיים הגט על ידי שני עדים כשרים. שואלים הראשונים, במסכת בבא בתרא בדף קוף סמך ב' עמוד ב' מבואר, שאם היו ארבעה או חמישה עדים חתומים על השטר ונמצא אחד מהם קרוב או פסול, תתקיים העדות בשאר. מדוע לא חוששים שם שמא יקיימו את השטר על ידי עד אחד קרוב או פסול והשני כשר, כמו אצלנו בסוגיה? נאמרו בזה כמה תירוצים. א', בשאר שטרות קיום השטר הוא על ידי עדים שחתמו אחרונים והם כשרים, ומשום כך אפשר למלות בו קרובים או פסולים בתחילת העדים. לעומת זאת, בגט מקושר שהוא מתקיים על ידי כל העדים, אין להשלים עליו יותר מעד אחד קרוב כדי שלא יבואו לקיימו בשני קרובים. תירוץ נוסף, בשאר השטרות שאין הדרך להרבות בעדים, יבדקו בית דין היטב ויראו שחלק מהחתימות הם של קרובים ולא יקיימו בהם. אבל בגט מקושר שהדרך להרבות בו חתימות, יש לחשש שלא יבחינו בית דין שזה משונה, ויבואו לקיימו בשני עדים שאחד מהם יהיה קרוב או פסול. מוכיחה עכשיו הגמרא מהברייתא שהובא לאל כדברי רבי יוחנן, שלא הוכשרו בו אלא עד אחד קרוב. אמר רב אשי מתנית אינה מדייקה, מן הברייתא גם מדויק שלא הוכשרו בגט קרח שני עדים קרובים, אלא עד אחד קרוב בלבד. מה הראיה? דקמדלק ותני חד חד, שהרי התנא ששנה בברייתא האופנים שבהם נחלקו בין אנס ורבי עקיבא, מדלג ושונה רק אופנים שחסרה בהם חתימת עד אחד, כגון קשריו שבעה ועידיו שישה, וכן קשריו שישה ועידיו רק חמישה. מזה שלא נקט אופן שחסרים שניים מעידיו, כגון קשריו שבעה ועידיו חמישה, או קשריו חמישה ועידיו שלושה, שמה מינה מוכח מזה שבאופן כזה אין מחלוקת, וגם קרובים אינם קשרים להשלים בו. הבאי מדייק ממשנתנו, האם יש קפידה איכן יחתום הקרוב על הגט מקושר. אמר אביי יש מאמינה ממשנתנו יש להוכיח, דהי קרוב חתים, הקרוב שחותם בגט המקושר, אי באי, אם הוא רוצה, בין בתחילה, קודם חתימת העדים הקשרים, בין באמצע, בין חתימת העדים הקשרים, ובין בסוף, אחר חתימת העדים הקשרים. ממאי, מניין לומדים זאת מהמשנה? מדלא קבע לי מקום. מזה שהתנא במשנתנו לא פירש באיזה מקום בגט הקרח, חסרה חתימה שאותה משלים הקרוב. ומשמע, שבין אם חסר חתימה בתחילת מקום חתימת העדים, ובין אם חסר באמצע או בסוף, יכול הקרוב לחתום ולהשלים. מכוח הלכה זו מוכיח אביי הלכה נוספת, ושמע מינה? ומזה שלא קבע התנא מקום לחתימת הקרוב, אלא יכול לחתום בכל מקום שהוא, מוכח, שכאשר באים עדים לקיים בבית דין את חתימות עדי הגט מקושר, מכל תלת המקיימינן, ולא בעינן רצופין, הדין הוא שאיזה שלוש חתימות שהם רוצים, הם יכולים לקיים ואפילו הם מפוזרים. ולא צריך שיקיימו דווקא שלוש חתימות רצופות, כגון, אם חתמו 10 עדים בגט מקושר, יכולים לקיים את חתימת העד הראשון, השלישי והחמישי. הטעם שבאמת לא תקנו שיקיימו דווקא ברצופים, משום שחכמים לא עשו תקנה על סדר הקיום, כי אם יערה שלא יוכלו לקיימו באופן הזה, יפסלו סתם. ולכן תקנו רק בסדר כתיבתו או חתימתו, שמתחילה יכתבו או יחתמו כראוי. איסל כדאי איתך בעינן רצופין, אם תאמר שצריך לקיים דווקא שלוש חתימות רצופות, מדוע אסרו חכמים להשלים בגט קרח כמה קרובים? מחשש שמא הגט יגיע לבית דין ויתקיים על ידי שני קרובים ואחד כשר? לקבע לי מקום לאי קרוב בתחילה, היה להם לחכמים לקבוע מקום מסוים לחתימת עד קרוב, כגון בתחילה, בראש כל קבוצת שלושה עדים יחתום קרוב אחד, או באמצע, כל קבוצת שלושה עדים יחתום קרוב, כלומר כשר קרוב וכשר, או בסוף כל קבוצה יחתום קרוב, ולחשר ביתובה, ואז יהיה ניתן להחתים כמה קרובים ללא כל חשש תקלה שיקיימו על ידי שני קרובים ואחד כשר, שהרי לעולם כשיתקיים שלוש מן החתימות שבגט, יהיו ביניהם שניים כשרים. מזה שלא קבעו מקום לחתימת הקרוב, מוכח שלא צריך לקיים את הגט דווקא בשלושה רצופים. ולכן לא יועילו חכמים בתקנתם אם יקבעו מקום לחתימת הקרוב. כי כשיבואו לקיים את הגט, שמה יקיימו בשלוש חתימות מפוזרות, ושמה שניים מהם יהיו קרובים. שהרי בין אם יקבעו שחתימת קרוב היא בתחילת השלושה או לבסוף או באמצע, לעולם שניים שלפניו ושל אחריו הם כשירים. מביאה הגמרא את הכרעת רב עמי להלכה במחלוקת בין ננס ורבי עקיבא, כי עתו לקמי דרבי עמי, כשבאו לפני רבי עמי עם גט קרח שהיה צריך להשלים בו חתימה כמניין קשריו, אמר לי רבי עמי לבעל צא ואשלים עליו עבד מן השוק. לך ותשלים את החתימה החסירה אף על ידי עבד מן השוק. וזהו כדעת בן ננס במשנתנו שגם פסולי עדות כעבד הוכשרו להשלמת החתימות בגט קרח. ושלא כדעת רבי עקיבא שסובר שלא הוכשרו בו, אלא עד כשר או עד קרוב. אדרן הלך הזורק, אדרן הלך הזורק, אדרן הלך הזורק בלי נדר. סיימנו בסייעתא את הדשמיא, את הפרק השמיני של מסכת גיטין, פרק שמסתיים בתחילתו של דף פי בית עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק התשיעי של מסכת גיטין, הפרק האחרון של המסכת, כאמור תחילתו בדף פי בית עמוד א'. הפרק שלפנינו, הפרק התשיעי והאחרון של מסכת גיטין, עוסק בעיקר בשישה נושאים. הנושא הראשון, מה דינו של מי שמשייר בגט, כגון שאמר לאשתו, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, בין שאותו פלוני הוא ראוי לה ובין שאינו ראוי לה, כגון שהוא אביו או אביה וכדומה, שאין קידושיהן תופסים בכלל, ובין שאסור לו לשאת אותה, אבל קידושיו תופסים בה, כגון חייבי להבין, וכן התנאים הנכתבים בתוך הגט, כגון לפני התורף או לאחר התורף, באיזה אופן הם פוסלים את הגט ובאיזה אופן אינם פוסלים אותו. הנושא השני בפרק האחרון, נוסח גופו של הגט. הנושא השלישי, דינים שונים בכתיבת הגט, כגון גט שנכתב בכתב ידו של הבעל אלא שאין עדים חתומים עליו, או שיש עליו עדים אבל אין בו זמן, או שיש בו זמן אך אין בו אלא עד אחד, וכן גיטין שנתערבו או שגרשו כמה אנשים את נשותיהם בגט אחד, וכן באופן חתימת העדים. ומה הדין אם חתמו העדים בכתב שונה מכתב הגט, כגון שנכתב הגט בעברית אבל עדיו חתמו ביוונית. הנושא הרביעי בפרק התשיעי, גט מעושה, כלומר שהכריחו את הבעל לכותבו. הנושא החמישי, דין כל היוצא על האישה שהיא מקודשת או מגורשת. הנושא השישי והאחרון בפרק התשיעי, לבאר עד כמה ראוי להימנע מגירושין. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק התשיעי בדף פי בית עמוד א', מבארת מה דינו של אדם שגירש את אשתו ובשעת הגירושין אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק. המגרש את אשתו ואמר לה בזמן מסירת הגט, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני, כלומר אסור לך להינשא לפלוני, והגמרא תבהר להלן, האם משמעות לשון זו, התנאי או שיור בגט, במקרה הזה רבי אליעזר מתיר אותה בגט הזה לכל אדם חוץ מאותו פלוני, והחכמים אוסרים אותה לכל העולם משום שגט זה הוא גט פסול. מי שבא עליה נידון בחנק, ואם מת בעלה היא מתייבמת לאחיו, אם לא היו ילדים. אם כן שואלת המשנה כיצד יעשה כדי לגרשה בגט הזה, יתלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה בזמן המסירה השנייה, הרי את מותרת לכל אדם. ואז היא תהיה מגורשת. אומר התפארת יעקב שבהחלט ייתכן שהדין הזה נאמר רק לאחר כדי דיבור, אבל בתוך כדי דיבור די במה שיחזור ויאמר, הרי את מותרת לכל אדם ולא צריך לקחת ממנה את הגט ולחזור ולתנו לה. מסיימת המשנה ואומרת, אבל אם הבעל כתבו את הלשון אלא לפלוני בתוכו, בתוך הגט, אז אף על פי שחזר ומחכו, הגט הוא גט פסול, כי גט שנכתב בלשון הזו הוא לא גט שנועד לעשות קריטות, ולכן הוא עצמו פסול, ואף אם מחק את הלשון הזו, הרי גם שער הגט נכתב בפסול. כך תוספות לקמן בדף פ"ד עמוד ב' דיבור המתחיל עם. זוהי המשנה הפותחת את הפרק התשיעי ממסכת גיטין, בדף פ"ב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את משמעות הלשון אלא לפלוני. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה. אי אלא, המילה אלא משמעותה חוצאו, והרי זה כמו שאמר לה הבעל, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מאשר לפלוני, או שמשמעותה על מנתו, והרי זה כמו שאמר לה על מנת שלא תנסי לפלוני. מבררת הגמרא את הנפקמינה בספק הזה, האם הלשון אלא חוצאו, ובלשון חוצאו דפליגי רבנן עלי דרבי אליעזר, רק משום שכוונת הבעל מתפרשת להתירה בגט לכל העולם, חוץ מאותו פלוני, לכן חולקים רבנן על רבי אליעזר ופוסלים את הגט, והטעמו, דאשיר לה בגט, שהרי לא קראת הגט את כל הקשר שהיה בין המגרש והמתגרשת, שהרי היא קשורה במגרש לגבי איסורה לאותו פלוני, ולכן אין זה גט קריטות, שהרי למדנו לאל בדף חפה לפעמוד ב' ובעוד מקומות, שגט צריך לכרות את הקשר בין המגרש והמתגרשת. ואילו רבי אליעזר מכשיר אפילו גט שיש בו שיעור, שכן יש בו קריטות לגבי שאר בני אדם, חוץ מאותו פלוני. כמו שתבהר הגמרא לקמן בדף פי ב' עמוד ב' את העמו של רבי אליעזר. אבל בלשון על מנת אומרת הגמרא מודולי, יודו חכמים לרבי אליעזר שהיא מגורשת, מידה דאבי, הכל תנאי דאלמה, שהרי זהו תנאי ככל תנאי רגיל, שאינו פוסל את הגט והיא מגורשת ומותרת לכל העולם. ואפילו לגבי פלוני היא תהיה מגורשת, ואין כאן שיעור כלל אלא קריטות גמורה, אלא שהבעל יתנה עליה שלא תנסה לאותו פלוני, ולכן אף שמותר לה להינסה לפלוני מצד עצם הקריטות, אם תנסה לא יתבטל הגט מכוח התנאי הזה. עוד אילמה או שנאמר, שהלשון אלה על מנתו, ובלשון על מנתו דפליג רבי אליעזר עדי רבנן, שרב אליעזר מכשיר את הגט עם אמר הבעל את הלשון הזו וחכמים, פוסלים אותו. אבל בלשון חוץ רבי אליעזר מודה שהגט פסול, למה דאשיער לה בגט? פושט רבינה את הספק, אמר רבינה תשמע בואו שמע ראיה, שנינו במסכת נגעים פרק י' ב' משנה א', כל הבתים מתאמין בנגעים, נתמאים אם נראה בהם נגע, אלא של עובדי כוכבים. אלא הבתים של עובדי כוכבים. כך נאמר שם במשנה, מבארת הגמרא את ההוכחה, היא אמרת בישלמה אלא חוץ הוא, אם תאמר שהמילה אלא משמעותה חוץ, שפיר, מובנת כוונת המשנה, שכל הבתים נתמאים חוץ מבתי עובדי כוכבים, שאינם נתמאים בנגעים. אלא היא אמרת אם תאמר שהמילה אלא משמעותה על מנת הוא, וכי ניתן לפרש את הברייתא שעל מנת דלא מיתם ובתי עובדי כוכבים ודמיתם ובתי ישראל? דהיינו שבתי ישראל נתמאים רק בתנאי שבתי עובדי כוכבים אינם נתמאים? אם אכן מיתם ובתי עובדי כוכבים, אזי לא מיתם מבתי ישראל, הרי זה ודאי שלא ייתכן לפרש כך את הברייתא. מכאן ראיה שכשהמשנה אומרת שם במסכת נגעים כל הבתים מיתמים, אלא של עובדי כוכבים, הכוונה חוץ מבתים של עובדי כוכבים. מכאן ראיה שמשמעותה של המילה אלא זה חוץ. ועוד הוכחה שאי אפשר לפרש את המילה אלא כעל מנת, שכן בתי עובדי כוכבים ממתמי, האם הם נתמאים כלל? והתניה הרי נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למדלת, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. לומדים מהפסוק הזה שארץ אחוזתכם מתאמה בנגעים, כלומר רק בתי ישראל נתמאים, ואין בתי עובדי כוכבים מתאמין בנגעים, ואם כן לא שייכת כלל תומת נגעים בבתי עובדי כוכבים. אז אי אפשר לפרש כלל את המילה אלא כעל מנת, אלא שמאמינה. אומרת הגמרא הוכחה מכאן שמשמעות המילה אלא חוצו, ובאופן זה נחלקו רבי אליעזר וחכמים. אומרת הגמרא אכן שמע מינה, אכן ראיה. עכשיו מביאה הגמרא שמה שנתבהר עד עכשיו שנחלקו רבי אליעזר וחכמים באומר, הרי את מותרת לכל אדם, חוץ מפלוני, שנויו במחלוקת. אומרת הגמרא מתניתין, המשנה שלנו שסוברת שנחלקו רבי אליעזר וחכמים בלשון חוץ, היא דלא כאיתנה. לא כמו התנה הסובר שלא נחלקו בדבר הזה. דתניא מצינו ברייתא שנאמר בה, אמר רבי יוסי בר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים על המגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, שאפילו רבי אליעזר מודה שאינה מגורשת בגט הזה כלל, משום שזהו שיעור בגט והגט פסול. על מה אם כן נחלקו רבי אליעזר וחכמים? על המגרש את אשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תינשאי לפלוני, שבאופן זה רבי אליעזר מתיר אותה לכל אדם חוץ מאותו האיש, וחכמים אוסרים אותה לגמרי והגט הזה בטל. נציין שמהלשון הזו לומדים התוספות בדיבור המתחיל שרבי אליעזר, שהאישה מותרת להינשא לאחרים אף בחיי אותו האיש, ואנחנו לא חוששים שמה תינשא לו והתבטל התנאי למפרע. ומבארים מדוע, כי כל תנאי התלוי ברצונה של האישה כגון שלא תינשא, אין אנו חוששים שמה תעבור על התנאי. אבל כל תנאי שאינו תלוי בה, כגון שלא תבעלי לפלוני, הרי אסורה להינשא לאחרים עד שימות אותו פלוני. שכן אנחנו חוששים שמה תעבור על התנאי, כלומר תבעל כן לפלוני בעל כורחה, ולכן היא אסורה להינשא לאחרים עד שימות אותו פלוני. והרמב"ן כתב שאף בתנאי שתלוי בה, אם התנאי הוא בקום ועשה, אז היא אסורה להינשא עד שתקיים אותו, והיא אינה מותרת להינשא מיד, אלא בתנאי התלוי בה, שהוא בשבע אל תעשה. ואילו התוספות ריד מבארים, שאם התנאי הוא בלשון על מנת שתתני לי מנה, אז כוונתו שהגט יחול כאשר היא תיתן לו מנה, ולכן היא אסורה להינשא עד אז. אבל אם אמר על מנת שלא תשתי יין, אזי כוונתו שהגט יחול מיד, אלא שהגט יתבטל אם היא תעבור על התנאי, ולכן היא מותרת להינשא מיד. מבארת הגמרא את סברותיהם, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה הסובר שמחלוקתם, של רבי אליעזר וחכמים זה בעל מנת. שואלת הגמרא מה הייתה מדי רבי אליעזר שמכשיר גט שיש בו תנאי בלשון על מנת שלא תינשאי לפלוני. ואירת הגמרא מדדאה והכל תנאי דאלמה. תנאי זה הוא ככל תנאי רגיל שאינו פוסל את הגט. ואירת הגמרא ורבנן מה טעמם של רבנן שסוברים שתנאי זה פוסל את הגט. אומרת הגמרא שתנאי זה אינו דומה לכל תנאי רגיל שאינו פוסל את הגט. כיוון שכל תנאי דאלמה לא שיער לה בגט. שכן היא מותרת מחמת הגט לכל העולם ונמצא שהגט קורתה מבעלה לגמרי. אלא שיש לקיים את התנאי בכדי שהגט לא יתבטל, אבל אחה, כאן שיתנה שלא תינשא לפלוני, הרי שיער לה בגט, שכן היא אסורה להינשא לו מחמת המגרש, ואין זה גט קריטות. והר הריטב"א שהתנאי הזה הוא בעצם הנישואין, ולכן הגט פסול מה שאין כן בשאר התנאים. שואל הקהילות יעקב, לכאורה התנאי והמעשה הם בדבר אחד, שכן התנאי הוא לגבי היתר לכל אדם, שהוא עצמו מעשה הגט, ולכן היה צריך להיות שהתנאי בטל והמעשה, כלומר הגט, יהיה קיים, כמו שלמדנו לעיל בדף ה-ה' עמוד ב', שכאשר התנאי והמעשה הם בדבר אחד, התנאי בטל והמעשה קיים. ואם כן צריך להיות שגם לדעת חכמים, הגט הזה יהיה גט כשר. תרץ הקהילות יעקב שהדין הזה הוא דווקא באופן שפעולת קיום התנאי עצמו הוא סתירה למעשה, ואפילו אם לא התנה עליו, היה סותר, כגון, אמר לה, הרי זה גיתך על מנת שתחזירי לי את הנייר. שגם אילו היה אומר הבעל סתם, הרי זה גיתך ותתגרשי בו בחצות היום, והאישה מרצונה יחזירה את הגט לפני חצות היום לבעל, הרי לא הייתה מגורשת, מאחר שבשעה שצריך להגט לחול, הוא כבר אינו בידה, ונמצא שעצם פעולת ההחזרה הוא דבר שסותר את הגירושין. ובאופן שהתנה עליו הבעל, הרי התנה על פעולה הסותרת את המעשה, ולכן במקרה כזה אומרים, התנאי בטל והמעשה קיים. אבל אם אמר לה, על מנת שלא תנסי לפלוני, אילו הוא לא היה מתנה, ורק האישה מעצמה לא הייתה ניסית לפלוני, הרי לא היה בזה שום ראות הבגט. ובאופן זה, לא נחשב לתנאי ומעשה בדבר אחד שחל הכלל שהתנאי בטל והמעשה קיים. מבארת עכשיו הגמרא את סברותיהם לדעת משנתנו הסוברת שמחלוקת רב אליעזר וחכמים, זה כשהבעל אמר חוץ מפלוני. אומרת הגמרא ומותניתין, משנתנו דאוקימנה שהעמדנו שנחלקו רב אליעזר וחכמים בלשון חוץ, מה הייתה מדי רבי אליעזר שמכשיר גט בלשון הזו? הרי יש שיעור בגט והגט לכאורה צריך להיות פסול. מבארת הגמרא אמר רבי ינאי משום זקן אחד, טעמו של רבי אליעזר הוא, אמר קרא בספר דברים פרק כ"ד פסוק ב', ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. משמעות הלשון לאיש אחר היא, שאפילו אם לא אתירה הבעל אלא לאיש אחר, כלומר לאדם אחד בלבד, הרי זו מגורשת, והגט כשר. ולכן ודאי שאם אתירה לכל העולם חוץ מאיש פלוני, זהו גט כשר. ורבנן, טעמם של חכמים שפוסלים את הגט, משמעות אי איש, לשון איש אי, שהגט אתירה לכל איש ואיש ולא רק לאיש אחד. ולכן, גט שמתירה לכל העולם חוץ מאיש פלוני, אינו גט. צריך לציין שאומנם טעמם של חכמים הוא פשוט ולא צריך ביור, אלא שהביא רבי אליעזר ראיה מפסוק, לכן הוא צריכה הגמרא לבאר את תשובת חכמים לראיה הזו מן הפסוק. רבי יוחנן מבאר באופן אחר את טעמי מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, לדעת משנתנו שנחלקו באומר חוץ. אומרת הגמרא ורבי יוחנן אמר טעם עד רבי אליעזר מאחה. הטעם של רבי אליעזר הוא מהפסוק, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ז', לעניין בני אהרון הכהנים. נאמר שם ואישה גרושה מאישה, דהיינו מבעלה, לא ייקחו. משמעות הלשון מאישה היא שאפילו אם לא נתגרשה האישה אלא מאישה בלבד ולא הותרה לשאר העולם, כגון שאמר לבעלה, הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לשום אדם. גט כזה הוא הנקרא בגמרא ריח הגט. מחדש הפסוק שאפילו גט כזה פוסל מן הכהונה. הרי היא נקראת בשם גרושה ונפסלה מן הכהונה בגט הזה. על מה? אבי גיטה. משמע שהגט הזה הוא גט כשר. אותו דבר גם כאן. התירה בעלה בגט הזה לכל העולם חוץ מפלוני, טוען רבי אליעזר שהגט כשר. ורבנן, מה טעמם של חכמים? שאומנם גט כזה הוא גט פסול. מה שנפסלה אישה מן הכהונה, זה לא ראיה שהגט כשר, שכן איסור כהונה שייני. מכיוון שיש הרבה מצוות השייכות בכהנים ולא שייכות בשאר ישראל, לכן, אפילו בגט פסול שכזה, הוא פוסל את האישה מן הכהונה. לאחר שביארה המשנה מה הדין בלשון חוץ בגירושין, מברר את הגמרא מה דינה של לשון זו בקידושין. באי רבי אבא, בקידושין האח, איך דינו של לשון חוץ בקידושין? כלומר, אמר לה, הרי את מקודשת לי חוץ מפלוני, והמשמעות היא, הרי את מקודשת לי לאסר לכל העולם, חוץ מלפלוני, מה הדין? ראה את הגמרא את צדדי הספק. תיבאי, הספק הזה יהיה, לדעת רבי אליעזר המכשיר לשון זו בגירושין, ותיבאי, יש להסתפק בשאלה הזו גם לדעת רבנן הפוסלים לשון זו בגירושין. ומסבירה הגמרא. תיבאי לרבי אליעזר, הספק הוא לדעת רבי אליעזר, שמה נאמר כך, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר שהלשון הזו כשירה דווקא אחה בגירושין, אלא משום דכתיב אקראי, יש לנו פסוקים שמלמדים שגט כזה כשר, או מהפסוק לאיש אחר שמשמעות הלשון היא, שאפילו אם לא יתירה הבעל אלא לאיש אחר, לאיש אחד בלבד היא מגורשת, או מהפסוק ואישה גרושה מאישה, שמשמעות הלשון מאישה היא, שאפילו אם לא נתגרשה האישה אלא מבעלה בלבד, הרי זה גט ונפסלת בכך מן הכהונה. אבל אתם, שם לגבי קידושין, קניין מעליה בעינן, צריך לעשות קניין גמור ללא שיעור כלל, ולכן לשון כזאת יהיה פסולה בקידושין, שהרי הקניין שלו בא, אינו קניין גמור אלא משייר את פלוני. או דילמה או שמה נאמר, ההיקש של ויצא והייתה, ויצא משמעו גירושין והייתה משמעו קידושין, ההיקש הזה בא ללמד הלכות מדיני גירושין לדיני קידושין, ולהפך כמבואר בכמה מקומות. אם כן זה מלמד שדין קידושין הוא כדין גירושין גם לעניין הזה, וכשם שבגירושין מועיל הלשון הזו, גם בקידושין זה יועיל לשיטתו של רבי אליעזר. זה הספק לשיטת רבי אליעזר. וכן אומרת הגמרא תיבאי לדעת רבנן, הספק ישאל, גם לדעת חכמים, שמא עד כאן לא כאמרי רבנן שהלשון הזו פוסלת אחת דווקא בגירושין. למה? אלא משום דבעינן קריטות, צריך בגט שתהיה קריטות ולקה, שכן לשון חוץ משיירת בגט ואין כאן קריטות, שהרי עדיין קשורה לבעלה בזה שאסורה לפלוני מחמת בעלה. אבל אתם שם בקידושין, מספיק קניין כל דהו, מספיק קניין כלשהו, אף שאינו קניין גמור. זה צד אחד של הספק, או דילמה או שמה נאמר היקש ויצא והייתה מלמד, שדין קידושין הוא כדין גירושין גם לעניין הזה. וכשם שבגירושין אינה מגורשת כי הגט פסול, גם בקידושין היא לא תהיה מקודשת, כי הלשון הזו היא לא לשון מספקת כדי לקדש את האישה. אומרת הגמרא לבטר דיבאי אלי, אחרי שרבי אבא הסתפק בשאלה הזו, אדר פשטה, חזר ופשט את ספיקו ואמר, בין לדעת רבי אליעזר ובין לדעת רבנן, כשם שנחלקו בגירושין, כך יחלקו בעניין קידושין. והטעם, משום דבעינן ויצא והייתה, ודין הקידושין הוא כדין הגירושין לעניין הזה. ולכן, לדעת רבי אליעזר אפשר לקדש אישה בלשון חוץ מפלוני, והיא אכן אסורה על כל העולם חוץ מאותו פלוני, ואם אכן יקדשה אותו פלוני, היא תהיה מקודשת רק לאותו פלוני ולא לראשון, שכן משמעות לשון קידושי הראשון היא, הרי את מקודשת ואסורה על כל העולם חוץ מפלוני, שאם פלוני יקדשך, אז תהיה אצלו כפנויה להתקדש לו ולא לי, ואם יתנה ואמר על מנת שתהיה מותרת לפלוני, אז היא מקודשת דווקא לראשון ואסורה לפלוני, שהרי יתנה בדבר שאי אפשר לקיימו, שאז התנאי בטל, ומעשה הקידושין קיים. אבל לדעת חכמים, אין אילו קידושין כלל, והיא אינה אסורה כלל. מוראי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף פי א' ממסכת גיטין, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אלו שני דברים ציין רבא ברברחנה כהבדל בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. שאלה שנייה, מהו טרסקמון להסבריהם של רשי ותוספות? שאלה שלישית, למשנתנו המגרש אשתו ולנה אמו בפונדקי, ולא ראו שנבעלה, האם צריכה ממנו גט שני? שאלה רביעית, לרבי שמעון בן אלעזר, באיזה מקרה נחלקו בית שמאי ובית הלל ומת העמם? שאלה חמישית, לרבי עקיבא, מדוע הקרובים יכולים להשלים בגט ישן, והעבדים והגזלנים אינם יכולים? שאלה השישית על דף פי א', גט שכשריו שלושה, ועידיו שניים, מי יכול להשלים עליו ומדוע? עם השאלות הללו שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי כ"ג באדר א' תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף פי א' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ומספר הטלפון שלי הוא 054-222-6660, 054-222-6660. 6660. אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, הרבה שמחה, שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה, עושר וכבוד ושמחה ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.